כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. הפנתר השחור, כתבתו של יאיר רווה, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. בגיל 20 הוא היה הומלס שגר במכונית. כיום, בגיל 51, הוא אחד המיליארדרים השחורים הבודדים באמריקה, קולנוען פורץ דרך שבנה בעשר אצבעותיו אימפריה מסרטי בורקס כל שחורים, סחבק של אובמה שהפך בסיס של צבא הקונפדרציה לאולפני ענק הראשונים בבעלות שחורה. אחרי שנים שהוליווד בזה לו ושמה לו רגליים, טיילר פרי יקבל סוף סוף בטקס האוסקר הבא הכרה מהממסד הלבן. אז איך זה שבישראל עוד לא שמעו עליו? גם כעת, בשנת 2020, אני עדיין חש את הגזענות נגדי. לא רק בג'ורג'יה, גם בהוליווד. המאבק היומיומי שלי מול הוליווד כדי לקבל מהם הזדמנות שווה עד היום. דמיין לאן הייתי יכול להגיע אם הייתי מקבל מהוליווד הזדמנות שווה מההתחלה. טיילר פרי בראיון ל-CNN ב-2020. שבעה אנשים בלבד נכללים ברשימת המיליארדרים של ארצות הברית. רשימה ארוכה המונה 614 מיליארדרים. הם מהווים בקושי 1%, הרבה פחות משיעורם באוכלוסייה, ומרביתם אנשי בידור וספורט. ובעוד כל העולם מכיר את אופרה וינפרי, מייקל ג'ורדן, קניה ווסט וג'יי זי, על המיליארדר השביעי והטרי ברשימה רוב הישראלים לא שמעו אפילו. במקרה הטוב הזכרו אותה אולי כשחקן שגילם בלש בנעלמת של דיוויד פינצ'ר. אבל טיילר פרי, בן 51 היום, הוא הרבה יותר משחקן משנה נשכח. ב-15 השנים האחרונות הוא ביים 21 סרטים שגרפו כבר יותר ממיליארד דולר. כתב וביים הצגה חדשה כמעט בכל שנה, שבסיאן הביאו 35 אלף צופים בכל שבוע, ויצר 14 סדרות טלוויזיה, 6 מתוכן רק בשנה החולפת. פורבס מעריך את הונו במיליארד דולר, בספטמבר קיבל פרס אמי, שמקביל לפרס על מפעל חיים, פרס חבר הנאמנים, ובאפריל הקרוב יקבל פרס אוסקר של כבוד על פעילותו ההומניטרית והפילנטרופית. אז למה לעזאזל לא שמענו עליו? התשובה נעוצה בסוג הסרטים שיוצר פרי והקהל שאליו הוא מכוון. אלו סרטים דלי תקציב, כולם צולמו בתוך שבוע ועלו לו יותר מ$10 מיליון, שנוצרו בידי צוות שרובו ככולו שחור, ועוסקים בסוגיות חברתיות רציניות במסגרת של קומדיה מלאה בקריצות פולקלוריסטיות המבטיחה סוף טוב וחתונה. הסרטים הללו, שבהם פרי עצמו גילם דמויות רבות בתחפושת, זכו לקיתונות של לעג מצד הממסד הקולנועי והתקשורתי ולהצלחה גדולה בקופות. בקיצור, בורקס שחור. הסרטים של פרי נטועים במסורת קולנועית כל שחורה רבת שנים, שתמיד נדחקה לשוליים. מהמלודרמות החברתיות של חלוץ הקולנוע האילם, אוסקר מישיו, ועד סרטי הפשע והבלשים של ה-70s שזכו לכינוי Blaxploitation. במשך כל היסטוריית הקולנוע, יוצרים שחורים נאלצו לעבוד בתנאים דלים ומחתרתיים מחוץ למערכת המוסדת, ולכן הסרטים שלהם נראו חובבניים לעין הלבנה, חודרו מבתי הקולנוע הגדולים ונדחקו למועדונים, מרכזים קהילתיים ותיאטראות לא ממוסדים של קהל אורבני, כפי שקוראים להם בשפה מכובסת. הקהל הישראלי יודע בדיוק במה מדובר. גם אצלנו הקולנוע המזרחי שגשג רק מעבר לגדרות של הממסד הלבן, ממסחטות הדמעות של ג'ורג' עובדיה ב-70s, דרך הקומדיות של זאב רווח ב-80s, ועד המלודרמות של תמיר גל, אבי ביטר, ימין מסיקה וירמי קדושי ב-90s ואילך. עכשיו דמיינו קולנוע כזה שפונה לקהל גדול פי עשרות מונים. סלקו מהמשוואה את כל הלבנים העשירים שתמיד גרפו הון על ההפצה האלטרנטיבית של סרטים כאלה, ותבינו איך פרי נעשה מיליארדר. אל תתעסקו עם מדע. כשמדברים על אדם שבנה את עצמו בעשר אצבעות, טיילר פרי הוא האיש הזה. הוא נולד ב-1969 בניו אורלינס, תחת השם אמית פרי הבן. אביו היה קבלן בנייה שעבד עבור יזם נדלן לבן. בכל פעם שאבי חזר הביתה עם צ'ק על $800 על בית שהוא בנה, ראיתי איך בעל הבית הלבן מוכר את הבית הזה בעבור $80,000, הוא סיפר בראיון לאינדי ווייר. שם נולדה התשוקה שלו להיות בעל הבית, ולא עובד הקבלן שלו. בשנות ה-20 לחייו, פרי היה הומלס, שגר ברחובות אטלנטה, ג'ורג'יה, במכונית שלו. המכונית שימשה גם כמשרד שלו, ובתוכה הוא כתב מחזות, שבהם ניסה להתמודד עם ילדותו הקשה תחת אב אלכוהוליסט ואלים, ועם טראומה מחוויות של ניצול מיני שעבר כשהיה ילד מצד קרובי משפחה, נושאים שבהמשך ישלב דווקא לתוך קומדיות. לקח לו כמעט עשור של כישלונות על הבמה עד שהצליח לפצח משהו בטעם הקהל, והתחיל לייצר הצגות, כמעט כולן עם מסר נוצרי מובהק, שפנו לקהל אפריקאי, אמריקאי, דרומי, וצברו בהדרגה קהל עצום. פורבס העריך שפרי הכניס 100 מיליון דולר רק ממחירות הכרטיסים להצגות העצמאיות שהפיק. ההצלחה הזו גרמה לו לגייס לבד 5 מיליון דולר, כדי להפוך את אחת ההצגות לסרט קולנוע, Diary of a Mad Black Woman, שיצא ב-2005. הסרט הכניס פי 10 מתקציבו, אף שזכה לביקורות איומות. שנה אחר כך הוא כבר כתב, שיחק, הפיק וגם ביים את סרט ההמשך, שעלה 6 מיליון דולר והכניס 60. את כל הונו והצלחתו פרי חב לדמות אחת שהמציא בתחילת המילניום, מדע. אישה שחורה, מבוגרת, גדולת ממדים, עם פה גדול ופתיל קצר, שהכעס והטירוף, מד, דבועים בשמה. מדע, שאותה מגלם פרי בתחפושת, התחילה את דרכה בהצגות שלו, כיכבה ב-11 מסרטיו וב-2 מסדרות הטלוויזיה שלו. וקל להבין למה. היא העיד הקולקטיבי. זאת שאומרת ועושה באופן אימפולסיבי כל מה שרובנו לא נעז. האישה שתתנקם בכל מי שיעצבן אותה או יציק לאחד מבני משפחתה. כשהיא מקבלת שירות לקוי בחלון הדרייבין במסעדת ההמבורגרים, היא תנהג עם מכוניתה לתוך הסניף עצמו, תרסק את הויטרינה ותגיע עד לקופה. כשנהגת לבנה עם מכונית חדישה תחטוף לה את מקום החנייה, היא תגנוב מנוף ותעיף את המכונית הנדחפת לכל הרוחות. מדע תמיד חמושה. ובהיותה אישה שחורה, גדולה וקולנית, היא גם תמיד מסתבכת עם המשטרה. למרות זאת, ובשונה מסיוטי הבורקס הישראליים שעוסקים במפגש בין עדות ובין מעמדות, פרי ממעט לעסוק בחיכוך שבין שחורים ללבנים, ומעדיף להתמקד בסוגיות פנים קהילתיות, שקרובות לליבו ולחייו, ושיהיה סביבן קשר של שתיקה, כמו אלימות בתוך המשפחה, או התעלות נפשית בין בני זוג. מדע היא הדמות שמלמדת את צופיה לקום, לזעום, ולהתקומם, גם כשהעוולות מתרחשות בתוך הבית. סרט אוסקר בשביל הדווקא. המחזות והסרטים הראשונים של פרי קנו לעצמם קהל בימי הקדנציה השנייה של ג'ורג' דאבליו בוש, שהליברליות של עידן קלינטון בניינטיז הייתה רק זיכרון רחוק. הייתה תקופה של כעשור, שבמהלכה שחורים פשוט לא קיבלו סדרה בטלוויזיה, נזכר פרי בריאיון שנתן השנה למגזין לבל, אלה היו שנים שבהן סגסגתי, ולכן נהפכתי גם למוקד של תלונות. כל הקהלים השחורים ציפו לראות ייצוגים שלהם ביצירות שלי, ומי שלא מצא אותם אצלי היה תוקף אותי, זה גרוע, זה סטריאוטיפי. ואכן, מנקודת מבט גבוהה, מתנסית ומנותקת של מבקרי קולנוע, הסרטים של פרי אכן נראים זולים ומחופפים, והבדיחות נראות משומשות, צפויות ולעיתים ממש גנובות, אבל בזה תמונה הגדולה של פרי. הוא לא מכוון לקהל שאליו מכוון את רוב הוליווד, כלומר, בורגנים לבנים, אלא לקהלים שבפעם הראשונה רואים את עצמם על מסך הקולנוע. המפנה התודעתי של פרי הראה כשברק אובמה נבחר לנשיא. זה גרם לי להבין עד כמה הכל בעצם אפשרי, ולרצות כמותו לשמש דוגמה לאחרים, סיפר בעבר. שנותיו הראשונות של אובמה בשלטון עמדו בסימן גאווה שחורה מחד, ומשבר כלכלי חמור מאידך, כך שהסרטים של פרי שהיו להיט בקרב שחורים ממעמד נמוך, נהפכו לסמל של התקופה. במקביל, התעשייה ההוליוודית התחילה סוף סוף להבין שפרי לא רק מצליח להגיע לקהלים שאת קיומם היא הדחיקה, אלא גם הופך לכוח כלכלי דומיננטי בעסקי הקולנוע. אחד הנושאים שפרי עוסק בהם בנאומיו בתקשורת, הוא ששחורים צריכים להתחיל להפוך להיות הבעלים של העסקים שלהם. כך למשל, כשחתם על חוזה הפצה עם אולפני ליונסגייט, שהבטיח לסרטיו תפוצה רחבה, הקפיד פרי שהחוזה ישאיר בידיו את הבעלות על זכויות היצירות, ויבטיח חלוקה שוויונית בינו לבין המפיץ. ב-2009, כאילו כדי להוכיח להוליווד שהוא מסוגל לדבר בשפה שלה, פרי הפיק, לא לבדו, את פרשס. דרמה מחוספסת שגרפה 6 מועמדויות לאוסקר ושני פרסים, כולל פרס התסריט המקורי הראשון אי פעם שהוא ענק לתסריטאי שחור. אלמלא התגייסתי למען הסרט הזה, הוא לא היה רואה אור יום, הוא סיפר. כך שאני יודע איך לעשות סרט כזה, אבל אני לא מעוניין בכך. אני מדבר אל האנשים שלי, ואני מדבר בשפה שלי. ואיך אני אראה אם אני אפרק את המכונה שלי רק מפני שמישהו לא אוהב את הסיפורים שאני מספר ואיך שאני מספר אותם, כשמיליוני אנשים כן אוהבים? יש אנשים שחורים שלא רוצים לראות ייצוג לגוונים מסוימים בקהילה שלנו. אני בא מהגוונים האלה ולעולם לא אתבייש בהם. ב-2015, נאמן לחזון שלו, פרי קנה אדמה באטלנטה, ולא סתם אחת, אלא שטח של 1,335 דונם, שבימי מלחמת האזרחים שימש בסיס של צבא הקונפדרציה השמרני. על האדמה הזאת שרתו חיילים בימי מלחמת האזרחים, שתכננו וזממו איך להשאיר 3,900,000 מיליון שחורים עבדים, ועכשיו אחד השחורים האלה הוא הבעלים של האדמה הזאת. הוא אמר בנאום כשקיבל פרס מטעם ערוץ ב'. אז אל תלחמו להשיג כיסא ליד השולחן של הלבנים, עשו כמוני, ולכו לבנות לעצמכם שולחן משלכם. פרי שילם על האדמה 30 מיליון דולר, והשקיע עוד 250 מיליון כדי לשפץ ולהקים עליה את אולפני טיילר פרי. אולפן הקולנוע הכי גדול בארצות הברית שהפך את פרי לאמריקאי השחור הראשון שהוא בעלים של אולפן. האולפן מכיל 12 במות צילום. הוא כבר הספיק לארח את צילומי פנתר שחור, שעוד היה בבנייה, והסדרה המתים המהלכים, את אחד האימותים של המפלגה הדמוקרטית, ואת טקס מיס יוניברס 2019. הסטודיו הזה הוא כמו מגדלור, אמר טיילר בריאיון לוורייטי אשתקד. זו מורשת לבן שלי. לילדים מהשכונה שיביטו בו ויגידו לעצמם, הוא עשה את זה? באותה שנה שבה רכש פרי את הקרקע, הוא גם רשם עוד הישג אישי, כשערך באחוזה שלו בבברלי הילס אירוע גיוס כספים לוועידה הדמוקרטית, ואורח הכבוד שלו היה אובמה. מול מיטב עשירי קליפורניה, פרי זכה לשמוע את מודל ההשראה שלו, מתפיית בעריכות על הצלחתו האישית. הסיפור של טיילר הוא הוכחה ניצחת למה שאפשרי באמריקה, נעם אובמה. הוכחה לרעיון הזה, שלעיתים נראה כאילו הוא נזנח או נבגד, שלפיו אם תעבדו קשה ותתייחסו ברצינות לאחריות שעל כתפיכם, אז לא משנה מאיפה התחלתם, לא משנה איך אתם נראים או מניין באתם, אתם יכולים להצליח באמריקה. אני גאה בך, טיילר. הוליווד מכה על חטא. 4 השנים האחרונות, שנות דונלד טראמפ בשלטון, היו שנות ההתפכחות של אמריקה כולה מהאמונה בהתקדמות החברה לעתיד שוויוני יותר. ובאקלים שבו הנשיא נותן רוח גבית לארגונים גזעניים מיליטנטיים, ומחאות Black Lives Matter קונות יותר ויותר אחיזה, גם הקולנוע של פרי נטען בחשיבות פוליטית עמוקה, אף שאופיו ותכניו לא ממש השתנו. הוא נתפס כעת כאקטיביסטי מעצם קיומו, משום שפרי מייצר נוכחות ליוצרים השחורים, ומקפיד על עבודה עם אנשי צוות שחורים. נוסף על כך, פרי משקיע לא מעט מההון שמניבים לו הסרטים הללו בסיוע פילנטרופי לקהילה שלו, מטיפול בבעיות חברתיות במדינות הדרום, דרך שיקום עניים, סיוע לדרי רחוב, ועד תמיכה בקורבנות של אלימות משטרתית. מנגד, עידן טראמפ גם גרם להוליווד והתקשורת להתחיל להקות על חטא, ולהכיר בכך שבכל הקשור לפרי הם חלק מהבעיה, שלא מעט מהביקורות נגדו והדלתות שנסגרו בפניו הן תולדה של דעות קדומות. אולי זו הסיבה לכך שב-2019, הניו יורק טיימס החליט לוותר על התיווך, ונתן לפרי לדברר את עצמו ולכתוב מאמר שבו סיכם את 20 שנותיו בתור היוצר והשחקן של מדע. פרי סיפר שם על כל הנשים שפגש במשחקי הפוקר השבועיים של אמו. הן דיברו שם על כל הצרות שלהן, ומדי פעם מישהי זרקה בדיחה ונתגלגלו מצחוק. זו הייתה כיתת האומן הראשונה שלי, כילד בן 6 שמבין שהומור יכול לבוא יד ביד יחד עם צער. כשאבא שלי היה מגיע הביתה עם התקפי האלימות שלו, הייתי מצחיק את אמא שלי בחיקויים שלה עם החברות שלה, והצחוק שלה היה התרופה לנשמתי הצעירה. למורת רוחם של המבקרים התחלתי לכתוב על דברים מאוד רציניים לצד דברים מאוד מצחיקים, כי ידעתי שהקהל שלי מלא בנשים, כמו אלה שהכרתי כשהייתי ילד. הבנתי מהר מאוד שהקהל שלי, של אפריקאים אמריקאים ממעמד הצברון הכחול, מוצא אצלי השראה, שמקבלים תשובות להרבה דברים שקורים בקהילה שלהם ושאיש לא מדבר עליהם. ראיתי איך גבר מגוחך בגובה כמעט 2 מטרים, לבוש בסמלה, משתמש בהומור כחומר אלחוש, כדי לדבר על נושאים רגישים כמו אונס, תקיפה מינית וחוסר היכולת לסלוח. ההחלטה של פרי להתמקד בגיבורות ולפנות לקהל יעד נשי היא המפתיעה והמעניינת ביותר שלו כיוצר. הוא רואה בנשים את בנות הברית שלו, ויוצר הקבלה בסרטיו בין האופן שבו השחורים דוקעו בידי לבנים, לבין האופן שבו נשים סובלות מגברים, באופן היסטורי ושיטתי. כנוצרי מאמין, הוא גם מוסיף מסרים של סליחה, מכילה וגאולה בכל סרטיו. בשנים האחרונות, ככל שהוא מתרחק מקומדיות, הוא פונה ליצירות מלודרמטיות, העוסקות בנשים שמגלות שבעלן רימה אותן, והן מחליטות לנקום. אם הנקמה של מדיה נעשתה כפרסה, מוקצנת וסלפסטיקית, הנקמה בסרטיו, הקרימני ו-A Fall From Grace, שניהם זמינים בנטפליקס, היא אלימה יותר. פרי טוען כי מדיה בהוליווד מ-2019 יהיה הסרט האחרון של מדיה. אבל אם נדמה שהביקורות הקטלניות השפיעו עליו, והוא מחפש עכשיו כבוד והצלחה ממסדית, הוא ממהר להבהיר על כל מבקר שאמר כמה סרטי נוראיים, ורוב המבקרים האלה לא היו שחורים, קיבלתי אלפי מכתבים מאנשים שסיפרו לי איך סרטי שינו את חייהם. אם הייתי מתמקד בביקורת, לא הייתי הבעלים של האולפן הזה כיום. לא הייתי מגיע לכאן בלי מדיה. עולה לליגה של הטיטנים. 2020 הייתה השנה שבה פרי סוף סוף קיבל כבוד ממסדי. אולי ההכרזה שלו על כך שמדיה שלו פרשה לגמלאות גרמה לתקשורת המיינסטרים להבין שהוא התבגר. בטקס האמי האחרון הוא קיבל את פרס חבר הנאמנים הנחשב, היוצר השחור הראשון שזוכה בהוקרה הזאת ב-42 שנות הפרס. באותו חודש, פורבס הכריז עליו כמיליארדר טרי, המגזין טיים בחר בו לאחד ממאה האנשים המשפיעים של השנה, אבל לא בקטגוריות האומנים, אלא בקטגוריות הטיטנים, כי פרי כבר דילג למשבצת הטייקונים. מי שכתבה את הטקסט לפרויקט של טיים הייתה אופרה ווינפרי, שהייתה אחת התומכות הגדולות הראשונות שלו, ומי שפרי מציין שהייתה מודל חיקוי עבורו. פרי מבין שעכשיו, בהיותו בעלים של אולפן, עבודת הניהול עשויה לגרום לו להאט בעבודת היצירה והבימוי. התוכניות שלו לגבי עתיד האולפן שלו גרנדיוזיות. הוא מתכנן להקים שטח של שעשועים ומסחר בסמוך, כדי להפוך את המקום לאטרקציה תיירותית, בדומה לאולפני יוניברסל. ובראיון ל-CNN אמר שהוא מתכנן לשנות את שמות הרחובות הסמוכים לאולפן. הם קרויים על שם קצינים מצבא הדרום בימי מלחמת האזרחים, והוא מתכנן לכל הרחובות על שם אבות אבותיו העבדים. זה הרבה יותר מצדק פואטי, הוא אומר. המהלך הזה, כמו כל הקריירה שלו, מבהיר עד כמה המאבק האישי של פרי הוא בעצם מאבק על התודעה הקולקטיבית באמריקה למען הדורות הבאים. אנשים לא מבינים עד כמה זה חשוב לתת לילדים השחורים דוגמאות לאנשים שהצליחו מחוץ לגבולות השכונה, הוא הסביר לווריידי. כשאני גדלתי, המצליחנים היחידים היו סרסורים והכומר. עכשיו אני יכול להרחיב לילדים את האפשרויות. שחורים לא חייבים להיות ספורטאים כדי להצליח, הם לא חייבים להגביל את עצמם למה שאנשים מסביבם אומרים, זה מה שאתה יכול להיות. אתם יכולים להיות מנכלים, אתם יכולים להיות מנהלי אולפנים. הפנתר השחור, כתבתו של יאיר רווה, מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.